טוב, כרגיל, היום יום ראשון, נתחיל בעצם בפרשה הקודמת ונראה, לא יודע אם היום, אולי מחר, איך זה מאוד נוגע לפרשה שלנו. אני חושב שמאוד חשוב לפעמים לשים לב לעשרת הדיברות ולמשמעות שלהם. רוצה להתחיל בתור מבוא מנקודה שכתובה במדרש בפסיקתא. כתוב לפני עשרת הדיברות וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. בתחילת פרק כ', אומר הפסיקתא, מה זה את כל הדברים האלה לאמור? בדרך כלל אומרים וידבר השם אל משה לאמור, או וידבר אלוקים לאמור. מה זה צריך פתאום כאילו להקדים ולומר, הוא דיבר את כל מה שהוא אומר, את כל מה שאני אגיד לך עכשיו. פשוט תגיד, הוא דיבר, שים נקודותיים, גרשיים, תגיד, סגור. אומר הפסיקתא, למה כתוב את כל הדברים האלה? מלמד שעשרת הדיברות נאמרו בכלל, ואחר כך נפרטו כל אחד ואחד בפני עצמו. כלומר, עשרת הדיברות זה כלל אחד, שכל דיברה מפרטת את הכלל הזה, אבל זה לא עשרה דברים. בסדר, אז בעצם נתחיל מזה, וזה ישר מעלה לנו את השאלה, רגע, אז מה זה הכלל הזה? מה הכלל שעשרת הדיברות בואי לפרוט אותו? לא קושיה, שאלה. השאלה היא, התורה מדגישה שיש פה כלל, וידבר את כל הדברים האלה. מה אומר הפסיקתא, יש פה כלל, עשרת הדיברות גם נאמרו ככה. בפועל, נאמרו ככלל ואחר כך כפרטים. ואנחנו רוצים להבין מהו הכלל שכל עשרת הדיברות, ואני לפרוט אותו. הרי אם אתה עכשיו תגיד לי, תקשיב, אני אומר לך משהו.
כל זה הבעיה, כאילו כל זה מעובד הרבות.
אני לא אומר את זה בתור שאני אומר את זה בתור עובדה, ברור, ברור מראש, רק אמרתי את זה בלשון של המדרש ובדיוק של הפסוק, ברור שעשרת הדיברות באו לאיזשהו נושא אחד והן באות לפרט אותו. אני רק אומר שיש איזו הדגשה מאוד גדולה בפסוק, זה שכתוב את כל הדברים האלה לאמור, לעומת שבדרך כלל השם פשוט אומר וידבר השם אל משה לאמור, נקודותיים, ואז גם כשהוא אומר פרשת פסח, הוא אומר הרבה דינים, אבל כתוב וידבר השם אל משה בארץ מצרים לאמור. הכל הזה הוא מראה שיש פה איזשהו כלל אחד, והפסיקתא עומד על זה. עכשיו, עם השאלה הזאת, נחכה שנייה, ניגש אליה מכיוון אחר. החומש הזה, איך קוראים לחומש שאנחנו בו? שמות. כנראה לא סתם. בחומש הזה מתגלים שמות, בהתחלה שמות בני ישראל, אבל בעיקר מתגלים בו שמות השם. מתגלים בו שמות השם. בהתחלה ראינו שם יהיה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב, זה שמי לעולם. אבל בתחילת וירא, בעצם נאמר במפורש שהשם העיקרי שמתגלה ביציאת מצרים זה שם שעוד לא התגלה לאבות, שם השם. שם הוויה, נכון? אומר, אני השם, וירא אל אברהם יצחק ויעקב בקל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. זה בתחילת פרשת וירא. אז שאלה חשובה, אז מתי בעצם מתגלה שם הוויה? כלומר, אתה שאומר לנו שאתה עומד לגלות ביציאת מצרים שם חדש שלא התגלה עד עכשיו, מתי? על מה אתה תתכוון? כשנגיע לארץ ישראל, בקריאת ים סוף, על איזה, כלומר, אז פעם שעברה בארנו כל מיני נפקמינות של השם הזה, אבל מתי בסופו של דבר הוא מתגלה? אז כמו תמיד לא צריך לנחש כשהתורה עצמה בעצם אומרת לנו את זה. בואו נסתכל שנייה בתחילת וירא, זה ממש חשוב, רק צריך לשים לב לזה.
וירא.
תחילת וירא, זה פרק, ואף בדיוק, אחרי שהוא אומר שהוא גלה שם חדש, מגיעים ארבע לשונות גאולה. כן, מי פסוק בא ואומר, לכן אמור לבני ישראל. כלומר, אחרי שהוא אומר, בעצם הנושא נגידת אז לגלות שם חדש ולכן יוציא אותם מצרים, לכן אמור לבני ישראל, אני השם. ראיתם? הכותרת, אני השם. כלומר, השם החדש שלי מתחיל לפעול, ואז מה יהיה? והוצאתי אתכם מתחת צילות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה שפטים גדולים, הלשון הרביעית, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוהים, ואז שימו לב, וידעתם כי אני, השם אלוהיכם, מוציא אתכם מתחת צילות מצרים. כלומר, יש ארבע לשונות, והוצלתי והצלתי וגאלתי, כשהגיע הלשון ולקחתי, אז תדעו שאני השם שהוצאתי מארץ מצרים. אני השם שעושה הכל, אבל מתי אתם תדעו את זה, השם המפורש? ולקחתי. מה זה ולקחתי? מתי התרחש ולקחתי אתכם לי לעם? אומר האבן עזרא, אומר המלבים, במעמד הר סיני. כלומר, שוב אני מדגיש, אומר, אני השם והוצאתי אתכם. כלומר, בהיותי השם, השם החדש שעכשיו מתחיל לפעול, שם הוויה, מוציא אתכם מארץ מצרים. ואני גם, והצלתי וגאלתי, אבל כשיהיה ולקחתי, אז גם תבינו את השם הזה, אז גם תדעו, גם למפרע שהוצאתי אתכם ממצרים. הוא לא אומר, וידעתם כי אני לקחתי אתכם ללעם. אלא הלשון הרביעית, כשזה יקרה, אז למפרע אתם תבינו מי יוציא אתכם מארץ מצרים.
תבינו הכל,
בדיוק. אז שוב, אומר אבן עזרא, אומר המלבים, שזה במתן תורה. מי אמר להם? קודם כל במובן פשוט, ולקחתי אתכם לי לעם. בעצם, מתי אנחנו הופכים להיות, בסדר, הצענו משעבוד, וזה דברים טכניים. מתי אנחנו, יש לנו חותמת חדשה של עם השם. בהר סיני, כל המעמד, קראתנו שם ברית, מה שנראה בסוף הפרשה שלנו, פה, סוף פרשת משפטים.
זה מתן תורה, שמביאיתם לי סגולה.
נכון, ביאיתם לי סגולה מכל העמים. באופן כללי, נהיינו כבעלי התנהלות אחרת, בעלי, כמו שאתה אומר, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ומעמד הר סיני. אז איפה מעמד הר סיני התגלה שם השם? איפה מעמד הר סיני אנחנו מבינים שהשם הוא זה שהוציא אותנו מארץ מצרים? תשובה כמה מפתיעה. מתי? בדיבר הראשון, בדיוק. בואו נחזור עכשיו שנייה לעשרת הדיברות לאור מה שנאמר פה, ונבין הכל באור חדש. בתחילת עשרת הדיברות זה בעצם פרק כף. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור. אנוכי, השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אנחנו הרבה פעמים צריכים להיזהר מלקרוא וכאילו מין לקבל את זה כמו שזה. רגע, אנחנו בעצם ציפינו שיבוא מתישהו אמירה כזאת. ואמרנו, עוד לפני יציאת מצרים, בשלב משבר חמור, השם הודיע, כשיגיע שלב שבו אני אגלה לכם שאני השם, שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. זה בדיוק מה שכתוב בדיבר הזה. המלבים, לכן הוא אומר, שבלקחתי, זה ברור שזה במעמד הר סיני, הוא אומר, הנה פה, זה פשוט נאמר מפורש. השם גילה מראש שיהיה מתישהו יגיד, אני השם שהוצאתי לך מארץ מצרים.
מה היה במצרים בכל
הארץ? זה קרה, אבל לא, עדיין לא הבנו מה זה. עוד כשלא... תחשוב שעקרונית, יש את אלוהי מצרים. עקרונית יכול לבוא אל גדול יותר מאלוהי מצרים, וינצח ולעשות המון אותות ומופתים, ובסוף מה המהות שלו, מה הוא רוצה? מי זה האל הזה? יכול לבוא ולהגיד לך, תקשיב, אני, חס וחלילה, כן, אבל צורך העניין, הדוגמה המטאפורית, אני אלוקי הערבים, ואני רוצה שתשחטו את כולם. אתה עוד לא יודע מה המהות, עד שהוא לא בא ואומר לך, רגע, אז מה החיים שלכם?
כן, מה רוצים מי?
בדיוק. אז מאז מציאת מצרים עברנו בירורי יסוד של הפרנסה, ואחר כך שלנו מול העמים, מול המלאק ויתרו. עכשיו מגיעים למי אנחנו. אז בעצם, בתחילת הסרט הדיברות, השם אומר, עכשיו אני עומד לברר מי אני. מי אני שהוצאתי לך מארץ מצרים? אז קודם כל אומר, שלום, נעים להכיר, אני השם הוצאתי לך מארץ מצרים, חיכיתם לזה, זה הגיע עכשיו. ואז, בעצם כל הדיברות, אנחנו נראה, לא יודע כמה זמן היינו עכשיו, אבל אני חושב שמה שאפשר לזה בבירור, עוסקות בלפרש מי הוא השם. הדיברות עוסקות בלפרש מי הוא השם שהוציא אותנו. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, בית עבדים. אז קודם כל, האנוכי הזה כמובן זה לא רק אמירה, זה בא בהקשר מאוד כללי של כל מעמד הר סיני. שעם ישראל עכשיו זוכה לנבואה שלא היה ולא היה כמוה, שכולם עכשיו משתתפים בעצם באיזושהי מידה למשה רבנו, בהתחלה השם מדבר איתם באופן ישיר. והקולות והברקים בעצם השם אומר, עכשיו מה שאתם פוגשים, אנחנו קוראים את זה כאילו באותיות, אבל הם פגשו את המציאות החיה. המעמד הזה שאתם פוגשים עכשיו, ההיכרות הכביכול בלתי אמצעית הזאת שאתם רואים, זה מי שהוציא אתכם. עכשיו הבנתם במי מדובר.
יש פער בין משה רבנו לישראל?
לא יודע.
כי הוא כמו מדבר עליו בשם השם. הוא אומר עליו השם,
הוא אומר עליו השם. לא, ברור, היה השם. גם לאבות הוא מדבר בשם השם. מתחילת התורה יש דיבור בשם השם. אבל זה עדיין לא שמי השם, לא נודעתי להם. דיברנו על זה קצת, זה מה הנפקא מינות. אחד שלא מפורסם בכל העולם, שתיים שיודעים אבל לא יודעים את מלוא המשמעות. יש כמה וכמה שיטות ב... מה הכוונה שלמרות שהשם דיבר בשם השם, אז שמי השם לא נודעתי להם, עד מעמד הר סיני, שזה עכשיו. אז אנוכי השם לוקח אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, מבית עבדים. פסוק ג', הדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כמו שאמרנו עכשיו, יש מקום גדול לצפות, שהשם יסביר בעצם איזה כל הוא, זה לא עוד מצווה. זה ממש מצווה שנובעת מעצם המהות של מי הוא השם ומה היא תורתו. אז שימו לב, בעצם זה ממש מתבקש. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, הרי בעצם, עד מעמד הר סיני, מה ידענו? שיש אלוקים, ולנו יש כל, אל, אחר, שהוא עם משמעות חדשה שעוד נבין אותה. אבל עצם המושג אל, עצם מושג אלוקים הוא מושג כבר מוכר, לא אנחנו המצאנו אותו. יש לו משמעות, יש לו השלכות, יש לו הבנה. בעצם כשהשם מגלה שהשם הוא האלוקים, כלומר שהאלוקים, התפקיד שלו הגדול, היכול, הוא השם עם כל מה שהתגיינו במעמד הר סיני, אז אומרת, תקשיבו, עכשיו הבנתם שאתם צריכים להוציא אותי מהמושג הרגיל של אלוקים. כלומר, כל המשמעות הפשוטה, שלא לא ילך אלוהים אחרים על פני, הכוונה, אל תחשוב שעכשיו שהתגליתי, שפגשת את המהות שלי, אז אני עוד אל מבין שאר האלים. דבר ראשון, כשאתה מכיר מי אני, אתה ישר מבין ועל פי זה תחיה, שאני לא אחד מהם. אין מישהו שאפשר להשוות אותי, למרות ששוב, אני כאילו בעצם נכנסתי למשבצת שעד עכשיו חשבת שאתה יודע מה היא אומרת. אלוהים, הוא אלוהים, הוא אלוהים, הוא אלוהים, זה בעל, זה מלקום, זה שיקוץ, זה... לא, לא, אני לא אחד מהם. חשבת, יכולת לחשוב שאני אחד מהם, ברגע שאני מופיע כהשם, אתה רואה עד כמה כל המציאות תחתיי, עד כמה אני שולט במציאות עם כל מעמד הר סיני וכל יציאת מצרים, עכשיו אתם מבינים שאני לא כמו, אני בעצם מושג האלוקים המקורי. אם תרצו באופן אחר, מתחיית התורה בעצם כתוב בראשית ברא אלוקים. מה זה? רק עכשיו מתגלה מה זה בכלל המושג, שמתחילת התורה אומרים אותו. כי המושג הזה גם הגויים משתמשים בו, הם בעצם לקחו אותו מבריאת העולם, מאז שהשם מתגלה כאלוקים. הם השתמשו בו באופן מסוים. פה השם בעצם אומר, תיקח את המושג של כל הגויים קוראים אלוקים, תזרוק אותו לפח, אין עוד מי שיכול להשתתף איתי בשם אלוקים. במושג של הגויים אלוקים זה בעל כוח.
אל השם...
כן. וזה באמת פשט המושג שאלוקים זה מה שזה אומר. כמו שראה בפרשת משפטים, נדבר על זה בעזרת השם שדיינים נקראים אלוקים. או שהשם אומר למשה, אתה תהיה אלוהים לפרעה ואהרון אחי חיה נביאך. אבל המושג הזה במשמעות... מה? יפה, אז בעצם...
למה אז לך? בגלל לך?
או, זה מעולה, מעולה, יפה. לא התכוון לדבר על זה, אבל אם שאלת אז אני אגיד, כי זה ממש קשור, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ואחר כך פסוק ד' לא...
מה שאלה?
הוא שואל, למה כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים? לא תעשה לך. פסט, מה זה לך? לא, בכלל, מה זה לך? אם אני אומר לך, אל תצא מפה. אני לא אומר, אל תצא לך מפה. מה זה לך? אז פה באמת רואים משהו מאוד חשוב, שבדרך כלל המושג אלוהים נשאב ממנו. לך לך... כשאומר לך, לך לך, זה בעצם אומר שההנאה היא מתוכך. ההנאה לדבר היא מתוכך. אם אני אומר למישהו, סתם לך, לך. ואני אומר למישהו, לך לך, הכוונה, תמצא לאן אתה נוטה ללכת, רוצה ללכת. זאת אומרת, לא יהיה לך אלוהים אחרים, הכוונה, עד עכשיו, האומות הן במגמה שהם מחפשים מיהו האלוהים, ומוצאים את המים, את האש, את השמש. אבל לא יהיה לך אלוהים, הכוונה, לא רק אל תעשה את אלוהים את א', ב' או ג', תפסיק עם הגישה שאתה מנסה ליצור את האלוהים, אתה מנסה לחפש מיהו. האלילים זה בעצם תביעה שבאה מתוך האדם למצוא מי האלוהים. השם אומר, לא, נגמר הדבר הזה. עכשיו כשנתגלה עליך מלמעלה, אני אומר לך, אתה גם צריך להבין מחדש לא רק מי אני, אלא גם מה זה המושג אלוקים.
זה פחיל
מצווה. כן. אז זה בגדול הדיבר השני. אולי מה שנמשיך, בואו נעשה עכשיו רק את החמש ראשונות. דיבור שלישי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקי השם את אשר יישא שמו לשווא. זה חידוש עצום. לא תישא את שם השם לשווא, שוב, באופן הכי פשוט, זה אומר לנו איזה סוג של אלוקים זה. כי אלוקים רגיל, נושאים את שמו כמה שיותר. אם אתה עכשיו, צורך העניין, צורך הדוגמה, אתה עכשיו המלך של הבית כנסת, מכתירים אותך, אתה תגיד לנו, לפני כל תפילה, ואחרי כל תפילה, ולפני כל עסקה, וכל פעם שאתם מתחילים את היום, תגידו, הכל בשביל חיים.
כמו שטרות.
בדיוק, כמו שטרות. תכתבו אותי על שטרות, תייצרו מטבעות, והשם אומר, לא, אני אלוקים בדיוק הפוך. אני מעל העולם, שוב פעם, מושג אלוקים הרגיל. החידוש העצום פה שהשם מתגלה, רק עכשיו התגלה איזה אלוקים, וביחד איתו השתנה כל המושג אלוקים שעד עכשיו חשבנו שהכרנו. אלוקים רגיל,
אתם שיגידו אותו כל
הזמן. כן, אני אומר את זה מושג מושאל, לא נכון אולי להגיד אותו פה, אבל בוא תדבק ובשמו תשווע. כמה שיותר תאמר אותו. אתה יכול להבין ככה? לא. לא תשא את שם השם אלוקיך לשווא. נכון. כל בעצם מלך רם וניסה וקל החומר אלוקים, עשה כמה שיותר פסלים, תתן לו כמה שיותר נוכחות, השם אומר בדיוק הפוך. אותי זה משפיל, זה ישפיל את האמונה שלכם, כי אני מעל ומעבר. לא להזכיר אותי לשווא. ואז מאוד יפה, זכור אותי יום השבת לקודשו. דיבור רביעי. פה בעצם רואים, במובן הכי פשוט, איך כשהשם מתגלה, כל הבריאה מבראשית מובנת מחדש. בעצם במובן הכי פשוט, הדיבר פה בא להגיד, אחרי שאתם מגילים אותי, לא רק גיליתם מי אני, לא רק גיליתם מחדש מהו מושג אלוקים האמיתי, גיליתם גם את העולם שלכם. במובן הכי פשוט חוזרים פה לבראשית, אבל אין פה חזרה על מה שנאמר אז, יש שינוי עצום של מה שנאמר אז. זוכרים שדיברנו כמה פעמים על השינוי שחומש שמות גורם לבראשית? זה אחד השינויים הגדולים. בחומש בראשית, אם נסכם מה שנאמר, נאמר שנברא היום הראשון, היום השני, היום השלישי, עד היום השביעי. פה כתוב הפוך. היה את היום השביעי, ואז נבראו שישה ימים ויופיע היום השביעי. נכון? תשימו לב. פסוק ח', זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. הפסוק הראשון הוא לכאורה מיותר. זכור את יום השבת לקדשו.
זה כלל ופירוט.
שנייה. זה לא הפירוט של הכלל. כי ביום, גם בחינה מצוותית פשוטה אנחנו נראה את זה, וגם מבחינת פשט התוכן שנאמר פה. בואו נתחיל שנייה, פסוק ת'. אני אומר, דעתי כולכם תסכימו אותי, שאם לא היה כתוב פסוק ח', רק כפסוק ת' לא היה חסר לנו כלום. אני קורא רק כפסוק ת', כאילו פה זה מתחיל. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. מצוין. ויום השביעי, מה לעשות? שבת להשם אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ומתך ומתך וגיחה שבשריך, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ואת הים את כל השם בא, ואנחנו במשביעי. כלומר, מפסוק ת' ועלה כתוב לכאורה הכל שלם. תעשה שם מלאכה ששת ימים, ביום השביעי כתוב לי מה לעשות, תשבות. למה? כי זה הסדר של הבריאה. והתורה אומרת, לא, 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 לא. אתה צריך, ואני אומר עכשיו מבחינה מצוותית, זה גם, את הדין הזה לומדים מפה, שכל הימים, גם בימי המעשה, תזכור אותו יום השביעי. מה שכתוב בפסוק י', יום השביעי לא תעשה כל מלאכה, זה לא מה שכתוב בפסוק ח', זכור את יום השבת לקודשו. זה ממש זכור, וזה לא לעשות מלאכה. זכור את יום השבת, זה תסכים איתי, זה מעל ומעבר כשאתה נמצא ביום השבת, לשמור אותו.
אבל בכל המצוות אנחנו רואים שיש את הכלל, ואז זה פירוט של המצווה.
אני לא עכשיו, זה לא שאלה בין כל המצוות. מה שכתוב פה זה פשוט שני תכנים שונים, זה לא כלל של זה.
כאילו כל המצוות פה, בעשרת הדיברות.
אבל גם, אני אומר, וגם, בסדר, יש פה כלל גדול של ידיעת שם השם. שהתפרטת בכל אחד מהם. במובן הכי פשוט, תרגום לימינו, מה שכתוב פה, תזכרו תמיד את יום השבת. איך? בואו נפרט לכם. בכל הימים תזכרו את יום השבת. למשל, תכין לו מאכל טוב, לפני. אני אקרא לכם מה שנייה, רק מה שחזל למדו מזה. מה? כן, בדיוק. כן, לא צריך אותו אומר, אתה יודע, רש"י אומר, למה רש"י אומר את זה פה? כי יש פה חידוש עצום, הגמרא אומרת, מעכשיו יש לך גישה חדשה לעולם, השבת זה לא בסוף העולם, זה בתחילת העולם. פה כתוב, ממש בפשט התורה, את המושג סוף מעשה במחשבה תחילה. שאומר, אתם בכל ימי השבוע תזכרו את השבת, למה? עכשיו אני אספר לך את ההיסטוריה. ששת ימים עשה השבת השמיים לארץ, ויום השמיים נפש, אבל זה לא שתגיע לשבת רק בשבת, שבת היא אומרת לפני הכל. בעצם, אם תרצו, משם השם הגענו פה אל העולם. כלומר, הדיבר החמישי הוא בעצם סוגר את כל המבט משם השם. מי הוא השם? זה סליחה, אנחנו דיבור הרביעי. דיבור חמישי, אני רואה שלא נספיק, נשמור את זה מחר. אבל הדיבור הרביעי הוא סוגר לנו את המבט, מה?
אפשר לגלוש.
נגשל אותם עוד מעט. הדיבור הרביעי הוא סוגר לנו את המבט עד העולם, הוא בעצם אומר מי הוא השם. שינינו את המושג אלוקים, הפכנו אותו על פניו, ועכשיו אנחנו גם הופכים את המבט של העולם, של הבריאה על פניו. עכשיו יש פה משהו ממש יפה, אתם זוכרים שדנו לפני איזה כמה שבועות, דנו איפה השם אמר למשה את חומש בראשית. בכל התורה, צריך, משמות ועלה כתוב איפה השם אמר לו. היה מעמד על סיני, הוא אמר לו את המצוות, ומאז הוא כל פעם אמר, ויאמר השם למשה לאמור וזה, הוא חלק אמר במעמד על סיני בשנת ה-40, אבל איפה השם אמר למשה את חומש בראשית? אז ראינו אז שתי שיטות. רש"י אומר שזה בסוף פרשת משפטים אצלנו, וכל המעמד של אדם וזה, ועזה אדם, כתב ספר הברית, אז הוא קיבל לחומש בראשית. הרמב"ן אמר, שכשהשם אומר למשה, עלה אליי ותנה לך את הלוחות ואת התורה ואת המצווה, הלוחות, אנחנו יודעים מה זה לוחות הברית, מצווה, המצוות, תורה בראשית. יש תורה שהיא לא מצוות. פה יש שיטה שלישית. הפסיקתא, מדרש שבעצם קדם לשניהם, אומר, פה, כשהשם אומר, זכור את יום השבת לקודשו, ששת ימים לעבוד עשית כל מלאכתך, וכולי, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ברגע שהוא הגיע למילים, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, זה לא כתוב, אבל פה אומר לו, מהבריאה עד פה עכשיו הוא גילה לו. שזה מדהים, בעצם, עד עכשיו לא ידעו את זה. עד עכשיו לא ידעו את זה, ידעו בגדול שהייתה בריאה אולי, שהיה אדם וזה, אבל מפורט, מה הוא ברא באיזה יום וזה. הפסיק תומר, אני ממש אקרא לכם את זה שנייה, זה מאוד חשוב. יום השישי, כן, בשעה שנתן הקדוש ברוך הוא תורה למשה רבנו בהר סיני, סיפר לו כל מעשה בראשית מתחילה ועד סוף. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא זכור את יום השבת לקודשו, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ואנחנו ביום השביעי, אז הוא אמר לו את כל מעשה בראשית מתחילה ועד סוף, ומשה רבנו סידר בספר כל מעשה בראשית, וכתב יום השישי. אתה צודק, האמת שמהערה שלך אני באמת שמתי לב, שאולי זה לא כל חומש בראשית, כל מעשה בראשית. בכל אופן זה יוצא בהכרח מחלוקת על הרמב"ן ורש"י, שאומרים שבעצם כל חומש בראשית זה נאמר אז או אז, והמספיק שאתה אומר דבר ממש פשוט. עד עכשיו, כל מה שאתה קורא שם, שמתחיל מיום הראשון, זה בא רק מהבת של השבת, כלומר, מהבת של היום השביעי, בכלל קיבלנו את התמונה של מה היה ביום הראשון והלאה. אז זה הופך את כל מבט העולם, השם שבת ביום השביעי, ממה הוא שבת? בוא אני אספר לך. ביום הראשון היה את האור, ביום השני וכו' וכו'. מה אתם אומרים? נדבר גם על הדיבר החמישי או לא? על כבדת? לא כל כך. בסדר, אז...
יאללה,
לא, זה גם... יש פה... צריכים לבוא. זה...
אנחנו בעד. אני בעד.
פה הסכמה.
מחר.
מישהו לא בעד?
מחר.
מחר, לא.
טוב. טוב, זאת השאלה.